עכשיו אנחנו עם השר לשעבר אבי ניסנקורן, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
וגם כמובן יושב ראש ההסתדרות הרבה מאוד שנים, בוא תנסה ככה להסביר למאזיננו, מי מחליט מתי משביטים את המשק? כלומר, האם זה לא שביטה פוליטית? מה? איך מתכוון? זה לא להגן הרי על זכויות העובדים, השביטה הזו. זה שביטה נגד כוונה של ממשלה מכהנת. איך זה עובד? איך מקבלים החלטה? תלוי באדם אחד?
קודם כל, זה שביטה באמת במצב חריג. טוב, בית נבחרי ההסתדרות אישר את השביטה. אבל זה שביטה באמת במצב חריג, שאנחנו במשבר, שמדינת ישראל לא ידע כמותו. עכשיו, המשבר הזה בסופו של דבר משפיע על הכלכלה, משפיע על התחושת ביטחון של כל אחד מהאזרחים. ומהם אנחנו סתם, זה סיחור שבסוף, זה גם סיחור שיפגע בעובדים. אנחנו רואים מה קורה. המשרד האוצר כבר פרסם עזרה שאם התוכנית הזאת היא תעבור, המשמעות היא רווח של עשרות מיליארדי שקלים לקופת המדינה. ואני חושב שבמצב כל כך קיצון, אז באה השביתה.
כלומר, אם מחר, נניח, אנחנו החרדים, נחטוף איזו שורת חוקים מהממשלה שלא תתאים לנו, נפנה להסתדרות ונאמר להם, אנא מכם, בואו תעזרו לנו, תשביטו את המשק. הם יעשו את זה? יש על מה לדבר?
תראה, אבל אבי, אתה זוכר כזה משבר במדינת ישראל, ביטחוני, כלכלי. אני לא זוכר כזה דבר. אתה יודע,
אני לא רואה עדיין הרוגים מהמשבר הזה, אבל מאוסלו אני יודע שיש מאות הרוגים.
אני לא חושב שהיה כזה משבר ברמה של בתוך עם ישראל בכל כך הרבה שנים.
אתה יודע, זה עניין של פוזיציה. זה בזמנו היה אירוע שהביא לרצח ראש ממשלה. לא היה עוד תקדים כזה. זה לא עם כל הדיבורים, פרופורציות.
נכון. אבל יש פה אירוע, לא, ברור ש... אני לא רוצה להשוות את זה לרצח של ראש ממשלה.
לא, חלילה, אני רק אומר, אתה יודע, זה אירוע... זה גם אירוע שחתך את המדינה לשניים.
אבל אנחנו באירוע של צביון של המדינה, דמוקרטי, לא דמוקרטי, לא באירוע של ימין ושמאל לדעתי, ואנחנו באירוע קיצון, ובאירוע קיצון הזה, ובאירוע קיצון לשנייה. ההסתדרות מאותתת שאי אפשר להמשיך ככה, ושובר גם את הכלכלה הישראלית.
אוקיי.
אגב, גם החקיקה אם היא תעבור, אין ספק שבטווח הבא בתור היא תפגע ביבור העובדים.
אבל מה שעושה ההסתדרות, אני מנסה רגע לחדד את הנקודה, כי הרי אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית וגם נשאר דמוקרטית, עם הרפורמה או בלי הרפורמה, כל אחד מהפוזיציה והדעה שלו, אפשר להתווכח, אפשר לריב, אפשר להפגין, אפשר למחות, הכל בסדר,
אבל... אני חושב שאתה מפשט את זה. אני אומר לך שאם המהפכה עובדת כפי שהיא, אנחנו לא נשארים במדינה דמוקרטית, אנחנו מתחילים להיות יותר דומים.
אבל מה שעשתה היום הרפורמה, אבל מה שעושה ההסתדרות עכשיו זה דיקטטורה. אבל היום מה שעשתה ההסתדרות היום זה צעד דיקטטורי. יש שלטון שפשוט בא ואומר, אני לא אתן לך לטוס לחוץ לארץ, כי אני לא מתאים לי, הדעות שלך לא מתאימות לי. אז אתה היום לא תקבל את הסחורה מהנמל, לא תקבל שירות מחברת חשמל. זו דיקטטורה.
המדינה יכולה לפנות לבית הדין לעבודה.
היא לא יכולה.
בית הדין לעבודה.
היא לא יכולה, כי היועצת המשפטית לממשלה, שגם זה קשור לרפורמה, לא משתפת פעולה. פנה שר סמוטריץ' היום בשלוש אחרי צהריים ליועצת המשפטית לממשלה, עד עכשיו כמעט 8 בערב, היא לא הגיבה.
לא.
מה לא? אנחנו מדווחים פה עכשיו כתב שלנו מהכנסת.
זה לא אירוע פוליטי. המדינה יכולה ללכת לבית הדין לעבודה, ואני מניח שזה גם מה שהיא תעשה בסופו של דבר, אם השביתה תימשך, ובית הדין לעבודה יכריע. ולכן אין פה שום קשר בין זה. יש פה כלים שאפשר לעשות אותם. אני אומר לך, המהפכה מתעבור, אנחנו לא נהיה אותה דמוקרטיה.
אוקיי, אז יש אחרים שחושבים שכן יהיה דמוקרטיה, אבל זה בדיוק, זה המחלוקת. אני לא מזלזל בדעתך, מכבד את דעתך, לגמרי מבין את ההפגנות. אבל שימוש בהסתדרות, זה כבר כלי שהוא אמור להיות מחוץ למשחק.
תראה, אני לא מסכים. אני חושב שההסתדרות, באירוע כל כך קיצון, שהיא בסופו של דבר גוף שאמון על ציבור ענק של עובדים שכירים, שהתפגע עם המהפכה הזאת, היא תעבור. ואגב, גם הסתדרות הרופאים
הגיעו. אוקיי. תגיד, מותר לצאת לשביתה מהרגע להרגע ולא להודיע שבועיים מראש, כמו שהחוק מחייב, סכסוך עבודה, ואם אין תמשיך...
אז לכן אומר, זה עילה לצו
מניעה. אז זה לא דמוקרטי, אז זה לא...
זה לא עניין שלא דמוקרטי.
לא, אבל יש כללי משחק, אבל אי אפשר שכל אחד יעשה, יש כללי משחק.
אז מותר למדינה לפעת לבית הדין לעבודה, אל תשכח. שאנולדר דמיד, על פני חודשים, נמנע מלנקות עמדה חוץ מלקרוא להתדברות ולאחדות.
הוא צריך להמשיך באותה שיטה.
אבל אחרי, זו דעתך?
מחר הרמטכ"ל יגיד את זה, והמפכ"ל ישבית את המשטרה.
לא, התדברות היא לא אורגן של המדינה, אל תשכח. זה לא צבא ולא משטרה. יום
גם
נפרד,
זה לא נפרד, ועצמאי. הבנתי, בתי חולים עכשיו שובתים במתכונת שבת. הנמלים שובתים, גם האוויר וגם היבשה, וגם הימי. חברת החשמל שובתת למעט מקרים מאוד חריגים, הם אמרו. חברת מקורות שובתת למעט מקרים חריגים. אתה מכיר את הרשימה יותר טוב ממני, אתה חי את זה. אז זה פרטי, זה כאילו לא, מה, זה לא שייך למדינה כל מה שאמרנו?
לא, יש ארגון עובדים עצמאי, שהוא יחליט סכסוך עבודה. המדינה ראשית הלכת לבית צו מניעה. אני אומר לך, אנחנו במצב קיצון. לא חושב, ראש הממשלה מתעכב בהצהרה על עצירת הרפורמה ועל כניסה לדיון שהמטרה שלו אחדות, מהבוקר עד עכשיו.
כי יש לו מנדטים שהכניסו אותו לכנסת, שרוצים שהוא ימשיך, הוא צריך לסדר גם אותם. הוא לא נבחר על ידי מתנגדי הרפורמה, הוא נבחר על ידי תומכיה.
כן, חכה לשמע בערב. וזה הסיפור. וברור שכולם מחכים למוצא פיו. הוא מחכה לשמע בערב. זה האירוע.
הוא היום תכנן בצהריים לעשות מסיבת עיתונאים, כבר הזמינו אותנו ללשכת ראש הממשלה, ואז השר בן גביר הודיע שהוא מפרק את הקואליציה, הכל בוטל, נכנסו לדיון של כמה שעות.
ונגמר פה לפני שעה וחצי.
נכון, אז כבר הגיע ערב, אז הוא אמר, אוקיי, בוא נעשה את זה בשמונה בערב, אבל זה הסיפור.
אז זה לא נראה מבחינתו שהמשק ימשיך לעמוד, וששיהיה בפרנטם בשמונה בערב. בסדר, זה שיקול דעת, משהו שאתמול עשה
לשיקול דעת. אבל קצת פרופורציות, אתה תראה...
תקשיב, אני חייב להגיד לך, יש ציבור ענק ואני בתוכו, שחושב שמה שעושים כרגע זה הרס מדינת ישראל.
מקובל עליי, מבין.
שנייה, הרס המרכן החברתי שלה. אני חושב שהרס הכלכלה הישראלית, עכשיו זה לא רק אני, זה מאות כלכלנים, זה המשרד האוצר, מוציא נייר רשמי על ההשלכות הכלכליות הכבדות, שר הביטחון מתריע על מצב ביטחוני חריף, וראש הממשלה, בסיטואציה כזאת, נוסע לחו"ל, נוסע ללונדון, דבר ראשון שחוזר מפטר שר שבסך הכל הביע עמדה, נושך נזק אדיר לאחדות עם ישראל כל כך הרבה, כל כך הרבה שבועות. אתה יודע, בסוף, איפה הטיפול בכלכלה של הציבור הישראלי? הציבור הישראלי ענק שהוא בקושי גומר את החודש. למה לסכן את הכלכלה הישראלית? למה לסכן את...
אבל זה מה שהשביתה עושה היום. היום הנזק הכלכלי שההסתדרות גורמת למשק הישראלי, זה מיליארדים.
השביתה, דרך אגב, אתה יודע שהמעסיקים ביקשו, המעסיקים רבים ביקשו מההסתדרות עם כל בצד הזה, אתה יודע את זה. כן, מסתכלים גם קדימה. הם אומרים שמהפכה תעבור, הנזק היא הרבה יותר גדול. הם דרך המעסיקים שבאו ופנו להסתדרות, מעסיקים הגדולים במשק, וזה לא סוד, והם ביקשו את הצד הזה של הסדרות, כי אמרו, אנחנו חייבים להוסף, אם זה לא יקרה, אם זה לא יעצור עכשיו, הפגיעה באחדות עם ישראל, הפגיעה בכלכלה הישראלית, היא הרבה יותר חמורה.
אין בעיה, עכשיו אני
שואל... כל השם שלהם, חכה לשמונה בערב.
אין בעיה, אז אני אומר, אז אני לא מדבר עכשיו על הרפורמה המשפטית, כי באמת הדעות חלוקות, וההפגנות מוצדקות משני הצדדים, אחד בעד, אחד נגד, אנשי המקצוע אומרים את קולם, אומרים את דבריהם, אתה יודע, כל זה לא רק לגיטימי למבורך, הדמוקרטיה, אני רואה בזה עכשיו פריחת הדמוקרטיה, אנשים יוצאים לרחובות, מביעים את זעקתם ואת כאבם, והכל לגיטימי. מחר יהיה חוק שלי כחרדי לא רק לא עובר בגרון, אני רואה בו סכנה להמשך קיומו של התורה, קיומה של התורה ושל העם היהודי, ואני אצא להפגין, ואני אצא לשבוט, אבל אני לא אכריז על כל מיני...
אבל מחר, אבל מחר, אם יהיה מהפכה, כפי שנוספה על ידי לוין ורוקמן, אתה תוכל, אולי תוכל לצאת לרחובות אם לא יבטלו את זכות ההפגנה, אבל נניח שיבטלו את זכות ההפגנה שלך, אתה לא תוכל ללכת לבית משפט. ואם אתה תרצה למחות נגד החוק, אתה לא תוכל ללכת לבית משפט.
אז אם הם יבטלו את זכות ההפגנה, אני איתך. אני איתך. אני חושב שגם הם יבטלו את הבחירות.
אבל אם קואליציה רגעית תפגע בחופש הדת, ואתה תרצה ללכת נגד זה לבית משפט, אז לפי מה שהם החליטו, אותה קואליציה רגעית, תוכל לבטל את החלטת בית המשפט.
עד היום בית המשפט לא עזר לי בזה, 70 שנה.
תשמע, אני לא מסכים איתך, בית המשפט פעמים מסוימות עזר לציבור החרדי, פעמים מסוימות לא, בית המשפט הלך על עקרון של שוויון, עכשיו אפשר לאהוב את זה, לא אוהב את זה, תמיד השאלה אם זה שוויון או הבדל נכון, אבל עדיין זה הגורם היחיד שהוא גורם מאזן לממשלה, כי הכנסת מזמן לא גורם מאזן, כי נשחקת את הרגע הממשלה.
תגיד, מה קורה אם בית המשפט מחליט גם הוא, אתה יודע, לאבד את ה... לעשות מה שהוא רוצה, הרי מי יכול לעצור אותו? מחר השופטים עכשיו רואים את כל ההפגנות האלה, הם אומרים, רגע, הסתדרות שובטת, הטייסים מסרבים פקודה, אלה עושים ככה, מה איתנו? אנחנו השופטים גם רוצים להביע את ענייננו, יאללה, אנחנו עכשיו בשורת חוקים, פוסלים דברים, עושים... מי יעצור? איך זה יעבוד?
תשמע, העובדה שזה לא קרה...
אבל עדיין גם, אבל גם לא קרה שעצרו את זכות ההפגנה.
הרבה יותר מסוכן, תשמע, כשאני הייתי בממשלה, בתקופת הקורונה, היו ניסיונות בלתי פוסקים של ראש הממשלה לעצור את זכות ההפגנה. בלתי פוסקים. שלפעמים הם יתמכו, ולפעמים הם יתמכו בדעת מומחים. והייתה תקופה שגם היה הפסקה זמנית מוצדקת באותו עת לזכות ההפגנה בגלל שפקומת הקורונה השתוללה. אבל הייתה מאוד מאוד קצרה, אני תקשתי שתהיה קצרה, כי הרצון היה שתהיה הרבה יותר ארוכה. שלא תחשוב ואתה שומע את הקרא למוקדים איתן לחיסטים, ואני אומר לך, מי שחושב שהוא יכול לסמוך על אדם אחד, על ממשלה,
לא, לא, אנחנו לא סומכים על ממשלה של 64 מנדטים, אנחנו סומכים על בית משפט של 15 אנשים. זה המשמעות.
אז יש לך לכם איזון. אבל האיזון צריך להיות איזון אמיתי, ולא איזון של שליטה.
אבל זה לא איזון, אם בית המשפט יכול לפסול את כל מה שהכנסת עושה, אז הוא הקובע, הוא הריבון.
אבל באמת, זה כל כך רחוק, זה כל כך, סלח לי, זה כל כך... דמגוגיה.
אבל זה מה שתומכי הרפורמה אומרים, שכל הפחדים של הצד השני הם רחוקים.
אבל שמע, איך הם רחוקים? אתמול פיתרו, שר ביטחון, רק הוא אמר שמסיבת...
בגלל שיום לפני הוא ישב עם ראש הממשלה, והם תיאמו בחדר הסגור כמה דברים, והוא הפר את אותו תיאום, יש ראש ממשלה, הוא סך הכל שר בממשלה שפוטר.
הוא סך הכל שר ביטחון, בתקופה ביטחונית רגישה, שבסך הכל אמר...
אגב, עדיין הוא לא פותר, לא נשלח לו שום מכתב פיתורין עד עכשיו.
אמר, באמת, הוא אמר, עוד לא הצביע נגד הממשלה. אמר, ופותר למחרת. תקשיב, זה מעשה לא דמוקרטי, זה מעשה שבסוף, אתה משתמש בכלים שקיימים...
כמה שעות, אבי ניסנקורן, שאתה עמדת בראשות הוועדה לבחירת שופטים, תוך כמה שעות מיניתם 60 ומשהו שופטים? כמה זמן זה? לא זוכר, אני לא מוצא את זה בגוגל.
לא, אני אגיד לך, זה היה אחרי מאות שעות של בחירת אותם שופטים, הליכי ביניים של לבחירת אותם שופטים, עשרות שעות של דיונים.
אני מצאתי תוך 5.5 שעות.
לא, אז אני מסביר לך עכשיו. זה היה אחרי מאות שעות שדיון על אותם שופטים, גם בקורס שהם עברו, גם בוועדת משנה שהם עברו, גם בוועדה עם חברי הכנסת, גם בניודים בין הרבה חברי הוועדה, ובדיון המסכם שלו, זה רק היה דיון כבר של החלטות שאחרי אינסוף דיונים, זה היה גיבוש של האנשים, אז לא הגיעו. אבל זה לא אותם 5 שעות, זה הרבה מאוד שעות מהם.
השר לשעבר אבי ניסנקורן, תודה לך על הדברים כאן הערב, תודה. אני
רוצה להגיד לך, צריך להכריע, אחת חמת לדעתי, אחדות עם ישראל, לא התעסקות, עם השתלטות על בית המשפט העליון.
אנחנו רק מקווים שתהיה פה אחדות, ושנשאר אחים ונשאר עם אחד. תודה, ערב טוב, להתראות.